התוכנית הייתה לקראת חודש אב לעבור להקדמה שנייה. אם אתם זוכרים, בעצם אנחנו עומדים מבוא למשנת הרב קוק. אמרנו שיש שני מבואות, אחד יותר אינטנסיבי באורות, אחד פחות ונצטרך לדוג אותו, וכוונתי הייתה בעצם לעבור, אבל הוכרזו הבחירות, ואני חושב שכדאי מאוד ללמוד את הפסקה אולי שהרב קוק מתייחס ביחס לפוליטיקה, חלקה אפילו מעשית, עם הצעה אחרת לפוליטיקה, ניתוח פוליטי מאוד מרתק. ואני לא יודע אם נסיים את הכל היום, זה גם בדיוק איזושהי נקודת מעבר להקדמה השנייה, אז אנחנו נעסוק בפסקה הזאת. הפסקה הזאת הייתה הפסקה הנלמדת ביותר במדינת ישראל על כל רבדיה בשנת תשעים, מה זה היה? 1995, כמה זה? תשעים סמכי, נכון? שנת תשעים סמכי? לא, נונה. אני כמובן מתכוון אחרי רצח רבין. קשה, כל מפגש דתיים וחילוניים, כל מפגש רבנים ושמאלנים, כל מפגש, כל מי שרק זה, הטקסט הזה היה באמת טקסט היסוד, בשל העובדה שהוא מציע כאן ניתוח פוליטי מאוד מרתק, וגם ניתוח מציאות, וגם מה צריך לעשות עם המציאות הזאת. אני רוצה להסביר את המשפט הזה של ניתוח מציאות או קביעת הנורמה או ההתייחסות לעניין. למשל, אני מעריך שמבין היושבים פה, אם אני אנסה להסתכל, לנתח את המציאות, אז יש פה קבוצה מסוימת, ביניהם אני, שהיא פחות ממטר 75, וקבוצה שהיא יותר ממטר 75. עכשיו, זו עובדה ביולוגית. זו עובדה ביולוגית, על כך אי אפשר להתווכח, ואם אנחנו נמדוד את הגובה של כל אחד ואחד מאיתם, אנחנו נראה שיש כאלה שנמצאים מתחת לגובה הזה, ויש נמצאים מעל לגובה הזה. אבל שתי נקודות צריך להעיר. נקודה ראשונה, עצם העובדה שאני מייחס חשיבות, עצם העובדה שהחלטתי בכלל למדוד, היא צורה מסוימת של הסתכלות על המציאות. כן, כלומר, הרי לפני זה אתם לא, אני מעריך שיושבים פה לא חשבו בדיוק על כך שיש חלק שמטר 75 וחלק שמעלה, הם ידעו, אבל זה לא הדרך שבה הם בכלל מתייחסים לעניין. כלומר, גם כאשר מדובר על עובדות שהן לכאורה עובדות ריקות, עובדות חפות מאיזושהי עמדה כלשהי, אלא הן עובדות שהן אובייקטיביות לחלוטין, סליחה, אני שכחתי לחבות, עדיין עצם העובדה שאני החלטתי להסתכל על הנקודה הזאת היא משמעותית בפני עצמה, זה דבר אחד. אבל השאלה הגדולה היא, אז מה? אז מה? איזה חשיבות אני נותן לעובדה שחלק מאיתנו פחות מ-95 וחלק מאיתנו יותר? וכאן אני יכול לומר, אי אפשר להתפקח על העובדה שאלה שמעל מ-95 יכולים לשחק כדורסל ופחות מ-95 לא. אז בסדר, זה איזושהי השלכונת לגבי נבחרת הכדורסל, ואז הם ילכו לכדורעף, הם יהיו אלה שמרימים ולא אלה שמנחיתים. בסדר. מצד שני, אני יכול לייחס לדבר הזה חשיבות דרמטית ולטעון שכיוון שאנחנו הנמוכים הם פחות ממטר 75, ממילא אנחנו חכמים יותר, כי במקום ללכת למגרש ולשחק כדורסל, ישבנו וקראנו אנציקלופדיות. לא רק זה, אלא יש לנו רגשי נחיתות, ויש לזה השלכות מאוד משמעות, הכל בלוף, כן? יש לנו רגשי נחיתות, וזה השפעות מאוד מאוד עמוקות, או מאוד מאוד דרמטיות, וכדומה. כלומר, זה כבר לא שאלת המדידה האובייקטיבית. זאת השאלה, מהם המסקנות, או מהם ההשלכות, שאני רוצה להתייחס לעובדה הזאת. אני אקח דוגמה יותר מרחיקת לכת. ושהיא באמת נתונה במחלוקת בדיוק על הנקודה הזאת. אני חושב שאין מחלוקת היום בעולם שיש גברים ויש נשים. ועל זה אפשר להתווכח בביולוגית. לא רק זה, גם אין מחלוקת על כך שאישה יכולה ללדת, אבל לפחות בינתיים גבר לא יכול ללדת. בסדר. אבל השאלה הנתונה במחלוקת בעולם היא, האם לייחס, איזה משקל יש לייחס לעובדה הזאת. כאשר העולם המערבי הולך ונלחם ונאבק יותר ויותר על העובדה, שאין לייחס לנושא הזה חשיבות מרובה. אין לייחס לו חשיבות מרובה. לא בתחום מי יכול, לא בתחום, זאת אומרת, מקצועות גברים מול מקצועות נשים, צורת לבוש גברית מול צורת לבוש נשית, אני יודע מה, כל דבר אחר, כמה שיותר לא להביא לידי ביטוי את העובדה שיש הבדלים בין גברים לנשים. לעומת זאת, רבות הקבוצות הדתיות, כמעט כולן, גם פה יש הבדלים מייחסות לעובדה שמישהו גבר ומישהו אישה, השלכות מאוד גדולות בתחום הנורמות. נשים פטורות ממצוות עשה של זמן גרמה, הן פסולות לעדות, הן לא יכולות לקדש, הן לא יכולות לגרש, וכדומה. זה לא עניין ביולוגי. זו השאלה איזה נורמות אתה מכיל על העובדה הזאת. כל ההקדמה הארוכה הזאת באה כדי לטעון שלרב בפסקה הזאת יש שתי בשורות גדולות. בשורה אחת היא איך הוא מנתח את הפוליטיקה. איך הוא מנתח, כלומר, מה יש לפנינו, על מה הוא נותן שם פוקוס. והטענה של הרב, אני אומר את זה בחותרת, הרב טוען בכל מערכת פוליטית, מימי אדם הראשון, טוב, אדם הראשון אולי עוד לא היה פוליטיקה, נניח מימי נוח ועד ימינו אנו, תמיד יש איך משתמשים היום במילה? גושים. תמיד יהיו שלושה גושים. כן? ושלושת הגושים האלה הם נכונים היום, הם נכונים בישראל, הם נכונים בעולם כולו, הם נכונים פעם וכדומה. כלומר, כשאני מנסה למיין את המפלגות, צורת ההסתכלות שלי אומרת שתמיד אני אמצא שלושה גושים, ויש לזה סיבה, הרב גם מנתח את הסיבה לכך. הדבר השני שאומר הרב, זאת הבשורה העוד יותר גדולה שלו, מה צריך לעשות בעקבות העובדה הזאת? כלומר, איזו פוליטיקה צריך לנהל, לאור העובדה שכפי שאמרתי בהגדרה אנחנו נמצא תמיד שלוש קבוצות פוליטיות כאלה שהם הבסיס לכל דבר. אם כן, בואו נתחיל לקרוא. שלושה כוכבים, סליחה, לא אמרתי איפה, עמוד עין. כן, ספר אורות עמוד עין. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. לא ברור, אני לא יודע בדיוק מתי הרב קוק כתב את הפסקה הזאת, אני לא יודע עם כמה זה חשוב. כעת, יכול להיות ביפו, יכול להיות בירושלים, זה לא משנה. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, כלומר, תדע לך זה שעכשיו בארץ ישראל מאוד בולטות שלוש המפלגות האלה, זה נכון, זה ניכר יותר. אבל האמת היא, זה תמיד היה קיים בעם ישראל, ושרשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. כן, אתם שמים לב, כלומר, אומר, אני הולך לדבר על הפוליטיקה בארץ ישראל, הנוכחית, ההובית. אבל דעו לכם שזה לא רק פוליטיקה ההובית בארץ ישראל, אלא זה אינהרטי לרוח האומה, זה מהותי לרוח האומה, בשל העובדה שרוח האומה מורכבת מאותם שלוש היסודות האלה. ולא זו בלבד שזה מהותי לרוח האומה, אלא שזה גם שייך לרוח האדם. זאת אומרת, כיוון שברוח האדם יש שלושה כוחות, טבעי הדבר שחלק בני האדם ילכו למפלגה שמדגישה את הכוח הזה, חלק מבני האדם את הכוח השני, וחלק מבני האדם יקימו את המפלגה השלישית. כן? כלומר, זה כמעט הכרחי שזה ככה יהיה. זה ביחס לניתוח, כלומר, זה כותרת הניתוח. הרב ירד לרזולוציות, הוא יגיד לאיזה מפלגה הוא מתכוון, לאיזה כוחות הוא מתכוון בהמשך. אבל בשלוש השורות הראשונות שראינו עכשיו, אנחנו קוראים כיצד הרב מתבונן על התופעה. זה מה שאמרתי, 1.75 מטר, או גברים ונשים וכדומה. עכשיו, אומר הרב, מה הנורמה שאני רוצה להגיד ביחס לשלושת הכוחות האלה? כלומר, אני מקבל את העובדה שיש שלושה כוחות כאלה כנתון, אבל מה צריך לעשות עם העובדה הזאת? וכאן באה הבשורה הגדולה של הרב קוק. ומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים להאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת כשלא יוסייג דרכו, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומדת כצר למחנה השנייה. כלומר, אומר הרב קוק, אני כמובן ארחיב גם לאור דברים שאנחנו נראה בהמשך, יש לנו שתי אפשרויות להגיב לעובדה הזאת שיש שלוש מפלגות מאוד חולקות, מנוגדות וכדומה. אפשרות אחת שתעשה אותנו אומללים, ואפשרות שנייה שתעשה אותנו עם הבשורה הגדולה של שלוש המפלגות. מה יעשה אותנו אומללים? אומללים הוא אם אנחנו נשאר ביחסים בין שלוש המפלגות ברמה של כיפוף ידיים. כלומר, זה מהקו הזה, כן? נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומדת קצר למחנה השנייה. כלומר, זה המצב הפוליטי הרגיל, שבו צד אחד רואה את הצד השני כאויב שלו, או כמתחרה בו בצורה האנושה. בעצם חלומו המתוק הוא שהצד השני לא יהיה קיים, רק אין מה לעשות, הוא קיים, ובשל העובדה שהוא קיים, אז הוא מנהל איתו מאבקים, מנהל איתו כוחות, ונלחם בעצם לצמצם כמה שיותר את הצד השני, כי הצד השני מפריע לי, הצד השני הוא נגדי, הצד השני מייצג משהו שאני לא מסכים איתו, שהוא נגד תפיסת עולמי וכדומה. ולכן זה המצב הפוליטי הרגיל, והרב אומר, המצב הפוליטי הרגיל הוא מאוד 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 אומלל, או מאמלל ליתר דיוק. בסופו של דבר, תכף נראה למה הוא מאמלל, כלומר שנציב את האלטרנטיבה, אז אנחנו ננסה להבחין למה הוא מאמלל, אבל זאת הכותרת אומללים לנו. על מה הרב חולם? שוב, השורות הראשונות של כל הפרק הזה הם הכותרת, אחר כך הוא יפרט ויכנס ממש לרזולוציה. אבל הרב אומר, יכולה להיות התייחסות אחרת. וההתייחסות האחרת היא שאני מאושר שהצד השני קיים. אני זקוק לו. ולמה אני זקוק לו? וכאן הנקודה מאוד מאוד מרתקת אצל הרב קוק. אני זקוק לו כדי להציל אותי מעצמי. אני חוזר עוד פעם על המשפטים האלה, ויחזור כמה פעמים פה בפרק הזה, כדי להציל אותי מעצמי. אני מסוכן לעצמי. ולמה אני מסוכן לעצמי? יטען הרב במשך הפסקה, בשל העובדה שאין משהו בעולם שלא חייבים לשים לו גבול. אין משהו בעולם שאם אני הולך איתו לקיצוניות, הוא לא משמיד את עצמו. כך לדוגמה חסד. חסד זה דבר טוב? ודאי. יש משהו שיגיד שחסד זה דבר רע? אף אחד. האם חסד קיצוני זה דבר טוב? התשובה היא לא. חסד לאומי, חטאת. או גם בתורה אתם יודעים, זנות נקראת חסד. היא מעניקה מחסדה. וזה גם ביטוי היום שמשתמשים בו. מעניקה מחסדה לכל דורש. גם זה חסד. ובכלל, כל המרחם על אכזרי, סופו שירחם על סופו שיתחזר על רחמנים. כלומר, חסד צריך בלימה. גם אם אני מפלגת החסד, לא על זה הוא מדבר, כן, אבל אני בכוונה מדגים את זה בתחום המידות. גם אם אני ממפלגת החסד, מישהו צריך לבלום אותי. לכיוון ההפוך. דין זה דבר טוב, להיות איש ישר, צודק, במשפט. אלה מילים מאוד טובות. ואף על פי כן, אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה. והגמרא שואלת, הגמרא הבא המציא, הפרק שני, שואלת, מה? אז על איזה דין אתה רוצה שמיידי? לכאורה היית צריך, ציפיתי שהגמרא תגיד, לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא העמידו דברים על דין תורה. ולא הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דברים על דין תורה. מה קורה? תשובתו של הרב קוק? בסדר, תשובתה של הגמרא, תשובתה של הגמרא היא, כן, בגלל שלא דנו לפנים משורת הדין. ושוב, אתה שואל את עצמך, ממה נפשך? למה יש כזה דבר שנקרא לפני משורת הדין? ממה נפשך? אם הוא צריך, אם הוא נכון, אז שהוא יהיה הדין. אם הוא לא נכון, אז שהוא לא יהיה. אבל מה זה המושג הזה? לא ניכנס כרגע כתשובה לשאלה הזאת, רק נבין עד כמה גם דין צריך בלימה. אל תהי צדיק הרבה. הרב מצטט כל הדוגמאות האלה שאני נותן, הרב כותב אותם באיגרת המפורסמת לבצלאל, לבית ספר בצלאל, שבו הרב מסביר למה גם אומנות קיצונית מחריטה את האומנות עצמה. למה האומנות לתורך עצמה זקוקה משהו למשהו שיבלום אותה. ועכשיו נחזור לעניין, בתחום המפלגות, אני צריך להיות אסיר תודה לכך שיש מישהו שעומד מולי ובולם אותי. בוא נקרא את זה בפנים, כן? אני קורא בין שתי הפסקאות. בין שני המקפים, שהם מוכרחים להאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. עכשיו שימו לב, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת כשלא יסויג בדרכו. כלומר, זה המצב שהיה צריך להיות, זה המצב שאליו אנחנו צריכים לייחל. אנחנו צריכים לחפש סוג של פוליטיקה, ומראש אני אומר, הרב כאן לא נאיבי. האמת היא שבתחומים מסוימים מדינת ישראל הלכה בכיוונים האלה. אנחנו מדבר על יישום הפסקה הזאת, לא מאמין שנגיע לזה היום, אבל נדבר על זה בפעם הבאה. אבל הרב מדבר פה על סוג של פוליטיקה אחרת, פוליטיקה שהייתי קורא לה פוליטיקה פוליטיקה חותרת להסכמה, לא להכרעה. זו אולי המילה אולי להסכמה. כלומר, פוליטיקה שיוצאת מנקודת הנחה שלא כל האמת נמצאת אצלי. לא רק זה, אלא שאפילו אם כל האמת נמצאת אצלי, גם האמת שלי צריכה להיות מוגבלת, כי אחרת יקרה סוף. וכל מקום שאתה מוצא קיצוניות, שמי שהולך בקיצוניות איתו עד הסוף, אנחנו נמצאים בסכנה מאוד גדולה לאותו אחד עצמו. אשר על כן, הגמרא, אז זה קודם כל הכותרת של הרב קוק. כלומר, אם נסכם, הכותרת של הפסקה אומרת כך: יש עכשיו שלושה כוחות, לאו דווקא עכשיו, תמיד יש שלושה כוחות. שלושת הכוחות האלה יונקים מרוח האומה, מרוח האדם וכדומה. ועכשיו מה שצריך לעשות, או הנורמה הראויה, החתירה שלי צריכה להיות לדרך שתאפשר לאחד את שלושת הכוחות האלה, לפחות בתפיסה שבאה ואומרת שכל כוח רוצה בקיומו של השני. ואז זה לא שאין ויכוחים ואין מחלוקות, תכף נראה, אבל שכל כוח רוצה בקיומו של השני בשל העובדה שהשני מגן עליו מפני עצמו. זה באמת בשורה מאוד יפה, מאוד מאוד יכולת. אתם יכולים להבין למה היא נלמדה מאוד מאוד אחרי רצח רבין, מה שהזכרתי בהתחלה. אבל הפסקה, עכשיו הרב הולך ומפתח את הרעיון. הקודש, האומה והאנושיות. כלומר, עכשיו הרב מסתת את שלושת הכוחות, שאחר כך הוא יאמר איזה מפלגות. כלומר, הפסקה הזאת בנויה כך שכל הזמן היא יותר בפוקוס, יותר ממוקד, ברזולוציה יותר גדולה, כן? אז הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם, כן? כלומר, אלה שלושת המפלגות. מפלגה אחת, שהדבר המרכזי שמעניין אותה הוא הקודש. מפלגה שנייה, שהדבר המרכזי שמעניין אותה הוא האומה. ומפלגה שלישית, שהדבר המרכזי המעניין אותה הוא הליברליזם, האוניברסליות, התפיסה השמאלנית. שאני אומר שמאלנית, אני לא מתכוון שמאל במובן של יהודה ושומרון, כן, אלא במובן של סוציאליזם, אחוות עמים וכדומה, כן? כלומר, לזה אני מתכוון כאן. אלה שלושת הכוחות, התביעות העיקריות, שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם באיזו צורה שהיא מורכבים מהם. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או איזה אצל ציבור, זה שונה. אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. שוב, ההתמזגות, סליחה, אז אם אתם שמים לב, עכשיו הרב לקח, השורות האחרונות שקראנו, הן לא שאלת קביעת הנורמה, אלא הן חזרה עכשיו לניתוח, נכון? הרב אומר, דעו לכם, כל אדם יש לו שלושה מעגלי התייחסות. מעגל אחד משותף לכל בני אדם, מעגל אחד שהוא פונה החוצה, שהוא רואה את כולם בעלי צלם אלוקים וכדומה. מצד שני, מעגל שני לכיוון ההפוך, משהו ייחודי ששייך רק לחבורה שלו, רק לקבוצה שלו, רק למערכת שלו, במקרה הזה שאנחנו מדברים בלאומיות. וציר שלישי שבכלל שלוח אל המטאפיזי. גם אדם חילוני יש לו ציר שלוח אל המטאפיזי, גם אדם כל אדם מכל סוג יש לו מטאפיזי. לא תמיד כמובן הוא מגדיר את זה בתור אלוהים, אבל זה נפש האדם. ולכן טבעי שכל מפלגה תלך לכיוונים שונים ולעניינים שונים ותתאגד מסביב לאיזה. עכשיו, אני יודע שכולכם, אני רואה את כולם יושבים פה וחושבים רק שני אחת. אנחנו שלושת הדברים האלה. אנחנו גם זה וגם זה וגם זה, אז אנחנו מזרוחניקים ככה. אני חושב שהרב לא היה מנתח אותנו ככה. כי הרב היה אומר, בסופו של דבר, בסופו של דבר, על מה אנחנו מפעימים ממשלות? על נושאים דתיים? על נושאים חברתיים? או על נושאים לאומיים? על מה אנחנו מחליטים? האם להצטרף לקואליציה או לא להצטרף לקואליציה? בנקודת ההכרעה, על נושאים לאומיים, על נושאים דתיים, או על נושאים חברתיים, נקרא לזה כך. תשובה? הייתם צריכים לענות לי, מי זה אנחנו? כן, כלומר, לא יודע, אבל אפשר להגיד בגדול, המפלגה של הציונות הדתית, אני חושב שהרב היה אומר, לפי הקריאה של הרב קוק, איפה הוא היה שם אותנו? קודש לאומיות ואנושיות? אני חושב שהוא היה שם אותנו בלאומיות. ולמה הוא היה שם אותנו בלאומיות? לא בגלל שהקודש לא חשוב לנו. לא בגלל שזה לא חשוב, האנושיות לא חשובה לנו. חשוב חלילה. של העובדה שכאשר היינו צריכים להגיע לצומת הכרעה, אם אנחנו בודקים ב-40 השנים האחרונות, על מה הצטרפנו לממשלה, על מה לא הצטרפנו לממשלה, על מה התפלגנו, על מה לא התפלגנו, איזה דגל אנחנו נוסעים, איזה דגל אנחנו לא נוסעים, בסופו של דבר, הרב היה אומר, תראו, אני, במיון שלי, לא אומר שגם לכל מפלגה יש מרכיב, אבל זה הדגל שלהם אתם מקיבלתם את האחרות לכאן או לכאן. כן? על זה, זה הדגל המרכזי, בין פנים, כלומר כל הפילוגים שלכם היו על הנושאים האלה, הפוליטיים, כן? בין החוץ, כל האחרות שלכם ביחס לקואליציה, אופוזיציה וכדומה. אז לכן, אני אמרתי את ההערה האחרונה כדי לשחרר את כולנו ולאפשר לנו לקרוא את הפרק הזה בצורה מאוד חופשית. כי כשאתה קורא את זה ואתה אומר, טוב, על מה הוא מדבר? הרי אני המפלגה שעושה את הכל ומאחדת את הכל וקשורה לכל וכדומה, זה לא נכון. זה לא נכון. כלומר, ודאי וודאי שיש לנו גם עניינים של קשורים לאנושיות, וגם כמובן דברים שקשורים לקודש. אבל השאלה היא איפה מהי הנקודה שהייתה משחקת בנקודת ההכרעה, ולכן אני חושב שלפחות הרב קוק היה ממיין אותנו כאן וכאן, היה ממיין אותנו באחד מן הגושים האלה, ולא היה אומר עלינו שאנחנו ברוך השם קשורים להכל ורוצים לחבר את הכל ולאחד את הכל. אוקיי? אז אחרי ששחררנו את הנקודה הזאת, אז אפשר עכשיו ללמוד. כלומר, חזרנו עוד פעם, כפי שאמרתי, לניתוח, ועכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם לנורמה. כלומר, מה צריך לעשות עם העובדה הזאת שככה יש מפלגות? אומר הרב קוק ככה. ההתמזגות, אני בראש עמוד עין א', ההתמזגות הדרושה של שלושת התפיות הגדולות הללו, מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידים. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו היום, למרות תעודת התמזגותם, הולכים הם ונפרדים, הננו נקראים לבוא להצלה. ושוב, למה יש פירוד? יסודו של הפירוד הוא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. כלומר, אני נניח מפלגת קודש, ואני רואה שאתה מאוד מאוד שלילי, כי אתה רוצה מדינה כל אזרחיה. אז אני רואה בך כוח מאוד 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 שלילי. אומר הרב, אבל האמת היא שזה לא שלילי. והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים לשמם זה. כי בכל כוח בודד בייחוד נפשי מוכרחים להיות צדדים שליליים, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. סליחה, הרעיון של, של אוניברסליות, של כל אזרחיה, הוא לא רעיון שלילי. הוא רעיון שצריך לבלום אותי קצת. אני גם צריך אותו קצת. אני גם צריך אותו במידה. כי אם אני לא יהיה כזה, יכול, עורבת לי סכנה שאני אפך להיות לאומן, פשיסט, גזעני, פושע מלחמה. מישהו צריך לעצור אותי. מישהו צריך לעצור את או עניין הקודם, לא משנה כרגע. גם כמובן הדבר הזה הוא נכון לכיוון ההפוך. בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. כלומר, גם קודש צריך בלימה. שימו לב כמה רחוק הרב קוק הולך פה. גם קודש צריך בלימה, והוא מביא ציטוט יפה. הכל נכנס תחת קו המידה, והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים אינה שורה אלא במשקל. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד לפחות לאותה אישיות או הקבוצה הולכת ומתחסרת. כן, כלומר, היכולת שלי להסתכל עליך באופן חיובי הולכת ומתחסרת מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלמים אותו. ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים, וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או אחרים שאינו חפץ להכירה. ובאופן חיים כאלה המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה מתמוטטת והיא הולכת ונעדרת על ידי מה שנעשית עדרים עדרים. כלומר, רב אומר, אני מוטרד מאוד מהשפה הפוליטית שהשתלטה על המערכת הפוליטית. השפה הפוליטית שהשתלטה על המערכת הפוליטית מדברת על השני כאויב, חולמת להכריע אותו, רואה בו שלילי, בעצם הייתה שמחה שהוא יסתום את הפה, הייתה שמחה לבלום אותו לחלוטין, שהוא לא יהיה קיים. בחזונה היא לא מסוגלת להגיד אפילו מילה טובה עליו, שכן אמירת מילה טובה עליו מסכנת את זהותו של כל כוח. וכך נראית הפוליטיקה. מבחינה זו הרב קוק צודק עד היום. עכשיו, איפה האסון של הדבר הזה? האסון הוא שהיינו יכולים, קודם כל, זה העובדה שהוויכוח בשל כך מתנהל ברמה של עוינות, ברמה של שנאה, ברמות מאוד שהולכות ומעצימות, כמובן, ככל שהוויכוח שעמד על הפרק נעשה יותר מאוד דרמטי. יש הרבה שטוענים את זה, הרבה שטוענים את זה שמה שמציע אותנו, אנחנו צריכים בכל שנה ושנה או בכל מערכת בחירות לשלוח זר פרחים ענק לפלסטיני, שהם בעצם מצילים אותנו מלהיקרע. כן, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כרגע את הלוקסוס להיקרע, כי הם יאכלו אותנו בלי מלח. אבל ביום שיגיע שלום, אם אנחנו נמשיך בשפה הפוליטית הזאת, אז השפה הפוליטית הזאת היא תקרא אותנו לחלוטין ותציף את המרחב בשנאה. אבל לא רק זאת הבעיה, לא רק זאת הבעיה, כלומר לא רק העובדה ששפה כזאת היא שפה שגורמת לסכסוך, להחלשה, למאבקים, למלחמות וכדומה, לא רק זאת הבעיה, אלא הבעיה יותר קשה היא שבסופו של דבר האמת נעדרת, כי האמת מורכבת מהכוחות השנים. האמת מורכבת מההנחה שמה שאתה מייצג גם נכון. אנחנו צריכים להתווכח על המינונים, אנחנו צריכים להתווכח על מי בראש אולי, אנחנו צריכים להתווכח על היחסים הנכונים בין זה, ועל זה יש מחלוקות, ועל זה יש מפלגות, ועל זה יש הכרעות, זה בסדר. אבל בשעה שזה לא זאת צורת ההתבוננות שלך, אלא צורת ההתבוננות שלך היא כאל משהו שאתה מפולג, שאתה קרוע, שאתה נלחם, שאתה נאבק וכדומה, אז האמת יוצאת מאוד 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 רדודה. נדבקים לנושא אחד, לכוח המיוחד שאתה נמצא איתו, לא מתעשרים מהתפיסות האחרות, ואז גם עורבת סכנה שהקיצוניות הזאת היא תביא למכה מאוד קשה ולמהפכה מאוד גדולה, מהפכה נגדית מאוד גדולה. זאת התמונה. מי שרוצה להעיר משהו שאנחנו יכולים עכשיו להיכנס לאיזה מפלגות, כן.
האם הוא מפלגה
שיכולה להכיל את כולם? לא בפסקה הזאת. לא. היא לא יכולה להכיל את כולם. אני חושב. מטבע הדברים, זה מאוד טבעי שידבקו, אמרתי, כי מפלגה ש... לפחות התשובה שלי, למה הוא לא רואה מפלגה שמכילה את כולם? הוא לא רואה מפלגה שמכילה את כולם, כי גם מפלגה שרוצה להכיל את כולם, בסופו של דבר, המבחן הגדול שלה תהיה בנקודת ההכרעה, הרי הכוחות האלה מנוגדים. בסופו של דבר היא תצטרך לקבל הכרעה, האם יהיו נישואים אזרחיים או לא יהיו נישואים אזרחיים. כן? ואז לפי ההכרעה שלה היא תמויין, האם היא בקודש או בלאומיות, או סליחה, באנושיות. אתה מבין? כלומר, אני חושב, שוב, הוא לא כותב את זה. הוא לא כותב את זה, אבל אני חושב שהרב היה אומר, החלום שתהיה מפלגה אחת שהיא תכיל את כולם, הוא, הוא, הוא כמעט הייתי אומר בהגדרה בלתי אפשרי, כי זה אצל הקדוש ברוך הוא זכור ושמור בדיבור אחד דמרו. אצלנו בעולם שלנו כבני אדם, בסופו של דבר אתה לא יכול שיהיה מישהו שהוא גם בית שמאי וגם בית הלל, למרות שלא נמנעו מלשאת נשים זה מזה וכדומה, כן? כלומר, ככה אני חושב שזאת הייתה התשובה של הרב לשאלה שלך, כן? אבל האם תיתכן שפה פוליטית אחרת? התשובה היא כן. התשובה היא כן. אני לא רציתי להגיע לזה כרגע, רציתי להגיע לזה אולי בשבוע הבא, אבל אני אולי נראה. השפה הפוליטית כזאת אפשרית, והאמת היא שהכנסת עושה את זה, לא כל כך שמים לב לזה, אבל הכנסת לפעמים משתמשת בשפה פוליטית אחרת. ואני, הדוגמה, זה דבר שאתם לא כל כך עוקבים אחריו, אבל הוא דבר מאוד מרתק. היום כאשר יש נושא מאוד מאוד חם, לוהט, בעייתי ומורכב, לא הכנסת דנה בו. הכנסת לא דנה בו. הכנסת היא מקור הסמכות, הכנסת היא מקור החקיקה, אבל היא לא דנה בו. היא מקימה ועדה. ועדה חוץ פרלמנטרית. והוועדה החוץ פרלמנטרית הזאת, שהיא לא פוליטית והיא לא כוחנית, מורכבת מראש מאנשים שמדברים בשפה דיאלוגית. מיוצגים שם כל, אני מיד אתן לכם כמה דוגמאות שאתם, כן, מיוצגים שם כל הגורמים בדבר, והם דנים ומגיעים, מנסים להגיע לקונצנזוס של הסכמות, ואז כמובן חוזרים לכנסת, ועל זה יש הצבעות. עכשיו אתם קצת צעירים, אני אתם דוגמה דווקא בענייני דת ומדינה. ב-30 השנים הראשונות של המדינה היו פה הפגנות דת מהקיצוניות ביותר, למשל נגד ניתוחי מתים. נגד ניתוחי מתים היו פה הפגנות אלימות מאוד, פריצות לבתי חולים, גניבת גופות, לפעמים זה היה מקברי לגמרי וכדומה. הארץ רעשה על הנושא הזה. והנה לפני, אני יודע מה, 20 שנה, קצת פחות, הכנסת הייתה צריכה לחוקק את חוק החולה הנוטה למות, שהוא הרבה יותר גרוע מניתוחי גופות, כי לפחות לגבי חלק מהעמדות הדתיות, אם אתה אפילו פסיבי לא מטפל בחולה נוטה למות, אז בעצם אתה עובר על לא תעמוד על דם רעך, או זה נגד ההלכה. כלומר, מבחינה מסוימת זה הרבה הרבה יותר חמור מאשר ניתוח גופות. עכשיו, אם הכנסת הייתה דנה שם בשפה שהרב קוק נגדה, היה פיצוץ גדול. מה עשתה הכנסת? הקימה את ועדת שטיינברג. ועדת שטיינברג הייתה של 59 חברי כנסת. לא, סליחה. 59 אנשים, לא חברי כנסת, סליחה. אף אחד מהם. רבנים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, משפטנים, אתיקנים, פילוסופים, רופאים, וכדומה וכדומה. 59 בני אדם התחלקה מכל הזרמים והשיטות, ודיברה בשפה של קונצנזוס. כלומר, בוא ננסה לראות לא מה הפתרון שיהיה מתאים ל-100% של מה שאני רוצה, אלא בדיוק כמו שזוגיות נבנית. הרי בין בעל ואישה יש פערים, יש ויכוחים, יש מחלוקות. ואיך בעל ואישה מתנהלים? בעל ואישה לא מתנהלים, אני מקווה שלא מתנהלים, בדרך שבה אחד מן הצדדים החזק שבמכניע את החלה שבהם, ורואה בשני אויב או מטרד וכדומה. אלא כל אחד רוצה בשני, ואז בעל ואישה מחפשים את הדרך שכל אחד מהם יוכל לחיות איתה. ששניהם, גם אם זה לא מביא את האופטימום, לא של מה שאתה רצית, ולא של מה שהיא רצתה. זאת אומרת, זה שפה, אבל למה? בגלל שמאוד מאוד חשוב לי. היא, ומאוד מאוד חשוב לי, אני, ומאוד מאוד חשוב. אז לפעמים זה מוותר, לפעמים זה מוותר, לפעמים עושים הצעת שרה, לפעמים מוצאים זה. דינמיקות שקורות בזוגיות. עכשיו, אני אומר עוד פעם, הרב פה, אני זוכר שאתה נפגש פעם ראשונה עם הפסקה הזאת, אז הפסקה הזאת נשמעת מאוד נאיבית. איזה פוליטיקה, שכל אחד רוצה בשני, שכל אחד, אבל האמת היא שזה קיים. ועדת רחטנברג, איך היא הוקמה? ועדת רחטנברג היא, שוב, הכנסת, אם הכנסת הייתה דנה במחאה החברתית, היה פה פיצוץ נורא. מה עשו? הוציאו את זה, עשו אוטסורסינג, הקימו את ועדת רחטנברג, היא דנה על ידי אנשים פחות כוחניים, לא אגיד לא כוחניים, הגיעה לסוג מסוים של מסקנות, חזרה לכנסת, ואז הכנסת הצביעה, כן או לא? והשפה היא שפה אחרת לגמרי. כולם יכולים לחיות עם ועדת רחטנברג. יש כאלה שטוענים שהיא עשתה יותר מדי, יש כאלה שעושים, אומרים שהיא לא עשתה מספיק, אבל בגדול אפשר לחיות איתם. ותראו איך בסופו של דבר באמת נעשו שינויים די דרמטיים. אני נשמע כמו תעמודות בחירות עכשיו, אז אני נעשה שינויים די דרמטיים. לא כולם נגמרו, לא כולם זה, אבל לא מספיק, היה צריך לעשות הרבה יותר וכדמה. אבל הנה, זו ועדה שאתם שמעתם עליה. וכן, יש עשרות ועדות כאלה. עשרות ועדות כאלה, שבעצם מדברות בפוליטיקה של... אני יכול לספר לעצמי, אני ישבתי בוועדת סל הבריאות. עכשיו, בוועדת סל הבריאות יושבים 16 אנשים מאוד דעתנים. מאוד 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 דעתנים, ומאוד, גם חוץ מנציגי הציבור, שזה אנחנו, הם גם בעלי אינטרסים. מאוד גדולים. לכל אחד יש את האינטרס שלו, ושוב, זה לא רק... זה לא, מה שיותר בעייתי, זה לא אינטרס אישי אגואיסטי. זה אינטרס לתפיסה הרפואית שהוא מאמין בה לטובת הציבור. כן? כלומר, זה לא... לא, לא מה שיושבים אנשים רעים. לא, לא זה מה שאמרתי, אבל הם יושבים מתוך איזושהי אג'נדה מסוימת. והנור בוועדת סל הבריאות הוא שאת ההחלטות לא מקבלים בהצבעות. רק בהסכמה כללית. רק בהסכמה כללית, לא עושים הצבעות. בכל התקופה שאני ישבתי בה, השתתפתי בשלוש הצבעות בלבד. כלומר, אלה היו באמת בעיות ככה שהגיעו ל... לקצה של הקצה של 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 הוויכוח וויכוח מאוד נוקב ומאוד עקרוני ומאוד אידיאולוגי, אז אין ברירה, אז אתה עושה הצבעה כוחנית. אבל תבינו, אנחנו מדברים פה על תקציבים של 400 מיליון שקל, שנה אחרת היה 360 מיליון שקל, כלומר תקציבים ענק שבו באמת יש תפיסות שונות וכדומה, וברגע שאתה מנהל פוליטיקה אחרת, אפשר לנהל פוליטיקה אחרת. זה ניתן. זה ניתן, זה מה שמרתק בדבר הזה, זה גם פועל. בסופו של דבר צריך להצביע, אבל יש הבדל אם אתה מצביע כאשר אתה רוצה למוטט את השני, לבין פוליטיקה שבה אתה רוצה להביא לידי ביטוי גם את עמדתך, גם את עמדתו, גם את, את זה, ולעשות משהו שמתוך אמונה שגם הוא מייצג חלק מן האמת. כן? בואו כדי להשלים רק את הרקע הרעיוני של זה, אני רואה שכבר לא נספיק יותר מזה, אז בואו נראה עוד פסקה אחת שכבר ראינו, אבל נקרא אותה עוד פעם עכשיו, תראו עוד כמה היא מתאימה, תסתכלו בעמוד קוף נון ב' צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. כאן זאת הפסקה הזאת בעמוד קוף נון ב', כן, באורות ישראל, סעיף ב', היא בעצם הבסיס האידיאולוגי של מה שלמדנו עד עכשיו. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד. ולא בעם אחד, ולא בארץ אחד, שימו לב, אפילו לא בעם אחד, ולא בארץ אחד, ולא בדור אחד, ולא בעולם אחד. כי אם מפוזרים הם הכישרונות, והכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא גורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן? כלומר, הרב, אתם רואים פה את ש... וזה כבר מבוא למה שאנחנו הולכים ללמוד, הקדמה חדשה או אחרת בכלל למשנת הרב קוק, שלא תתבסס על מושגי גלות וגאולה, על מושגי קודש וחול, כלומר מבט אחר לגמרי, אבל זה חלק מזה. תפיסת העולם הזאת שכל המרחבים והדעות יש קודקוד משותף, יש גרעין משותף, יש וכולם, אין משהו שאין לו מקום, אין תפיסה שהיא לא נכונה, אין דברמה שאיננו אמת, הכל, הכל, הכל נמצא באיזושהי מבנה שאנחנו צריך לחשוף אותו מכאן ואילך. ולכן מאוד חשוב, כן, לשים לב שהרב פה לא התחיל, הפסקה שאנחנו יודעים עכשיו לא התחילה מהפוליטיקה, אלא התחילה מתפיסת העולם היסודית שהאמת היא רסיסי אמת נמצאים אצל כל אחד. והיא לא נמצאת בכל אחד, בשום מצב, בשום... ממש תפיסת אלו ואלו דברי אלוקים חיים במובן הטוטלי שלה. הרב קוק יושב הלך הכי רחוק מכל הוגי הדעות לתפיסה הזאת של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אנחנו על כל זה נדבר עכשיו, בעצם מכאן ואילך במבואות, במבוא השני למשנת הרב. עכשיו, גם פה, גם היום עוד לא הגענו לרזולוציה שבה הרב קוק מציין, אני מתכוון למפלגות האלה, אני מתכוון למפלגות האלה, אני מתכוון למפלגות האלה, הציפיות שלהם מהמפלגות האלה וכדומה. את כל זה אנחנו נראה ממש ערב הבחירות, כל מה שבוע הבא בעזרת השם, נראה ממש את ההתייחסות הספציפית הממוקדת של הרב קוק לכל הדברים האלה. אוקיי? Okay?